אתם מאזינים לרדיו על הגל.
לילות שלמים שהיא לא נרדמת, עליו בהקיץ היא חולמת.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה אריות!
עכשיו ברדיו על הגל. יאללה אריות! יאללה אריות! הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא.
יאללה אריות!
עם רותם פופקו וחברים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה אריות. בוא תציג לנו את עצמך, מי אתה?
נעים מאוד, קוראים לי איתן מרקוביץ', אני ממש עוד כמה ימים, אני בן 24, אני גר היום במושב אביחיל, בעמק חפר, סטודנט לחינוך גופני והוראה בווינגייט בשנה שלישית, והיום לוחם במילואים בגדוד 202 בצנחנים.
שירתת גם בצנחנים בסדיר?
כן, שירתי בצנחנים בסדיר, סיימתי את השירות עם הרבה מאוד תפקידים בתוך הפלוגה, ובתור הלוחם המצטיין של המחזור.
וואו, מה היה פקל שלך?
הייתי בעיקרון מפקד חוליה, אבל לקחתי עוד מלא תפקידים אחרים, לא הייתי מפקד בהגדרה, אבל עשיתי עוד הרבה מאוד תפקידים קטנים בפלוגה, הייתי אחראי על תחום הנשק, תחום התחמושת, רכב, תפקדתי בתור קצין גם לכמה שבועות, וממש תפקידים קטנים כאלה שאני החלטתי פשוט לקחת על עצמי.
היית בכושר קרבי לפני הצבא?
כן, אני התאמנתי שנתיים בחמש אצבעות בקבוצת רעננה.
ואם לא היית ביחידה שלך, באיזה יחידה היית רוצה להיות?
וואו, האמת שזאת שאלה טובה. אני חושב שהייתי, אם לא בצנחנים, אז הייתי מכוון למשהו גבוה יותר. לא הייתי הולך נגיד לגולני, גבעתי, כפיר וכאלה. אני חושב שהאווירה פחות בשבילי. הייתי כנראה, ניגש כנראה באמת גם לגיבוש, ואולי מנסה להתקבל גם או לקומנדו או לסיירות של צנחנים.
שמעתי גם יש יריבות בין גולני לצנחנים.
כן, זה לא דברים ש... מי ששירה בגולני, אני אומר לו שאני משתתף בצערו.
יאללה, עכשיו מביא מישהו מגולני ונשאלתו גם. למה דווקא עלת לצנחנים? מה גרם לך?
האמת שזה היה מקרה מאוד מוזר, כי היה לי פרופיל נמוך מדי בשביל חי"ר, רוב המלש"ביות שלי, רוב התיכון, וברגע האחרון החליטו להעלות לי את הפרופיל, אז היה לי ממש בחירה של רגע, או לדחות את השירות שלי בכמה חודשים ולעשות יום סיירות, או לעשות את הגיבוש צנחנים האחרון שהיה, ופשוט לנסות להתקבל לצנחנים באותו רגע ולעשות גיוס אוגוסט כמו שרציתי, וממש בהחלטה של יום, יומיים, החלטתי שאני הולך לצנחנים, ו... שלחתי מלא מכתבים שאני רוצה להירשם וזה לגיבוש והכל, חפרתי להם איזה שבוע ובסוף נכנסתי.
אתה שמח שעשית את זה עכשיו מנקודה מהעתיד?
בטח, בטח, ברור, זה היה תקופה מדהימה בחיים שלי.
תמיד רצית קרבי?
לא, לא תמיד, עד שבערך, לא חשבתי צבא כל כך עד שנכנסתי להתאמן בכושר קרבי.
אוקיי, עכשיו שאלה שאני מניחה שכולם עושים לדעת, איך מגיש הצניחה הראשונה, הפעם הראשונה שאתה על מטוס?
זה, בהתחלה זה טיפה מלחיץ, אתה עובר שבוע של סדרת אימונים יחסית אינטנסיבית, עם מתקנים שאתה לא מבין מאיפה הביאו אותם, ובאמת מאוד אינטנסיבי השבוע הזה, ואז שמגיע הרגע של הצניחה, כולם על המטוס, בהתחלה יש שקט כזה מאוד מאוד גדול של כולם בלחץ, ואחר כך פתאום, אני זוכר, פתאום איזשהו שלב, אחרי זה כמה דקות של טיסה, פתאום התחלנו לשיר שירים ולצחוק ולדבר וזה, אז מאוד הכליל כזה על האווירה, ואז יש את ממש את ה... פותחים את הדלת, אתה רואה את כל החברים שלך פתאום קופצים ממטוס, ואז יש לך פתאום לעמוד מול הדלת, להסתכל על הרצפה מגובה של 400 מטר, פשוט להסתכל על הקרקע, ותוך איזה שלוש שניות, שלוש שניות מאוד מאוד ארוכות, פתאום המדריך צניחה נותן לך כזאת תפיחה וחצי דחיפה כזאת, ואתה פתאום קופץ, ואז פתאום יש איזה חצי דקה, איזה כמה שניות שאתה רק מוודא שהמצנח שלך נפתח, והכל בסדר, ואני לא צריך לפתוח מצנח רזרבי, ואז פתאום אחרי שאתה קולט שהכל בסדר, יש איזושהי חצי דקה, 40 שניות כאלה של... תחושה מדהימה כזאת שאני מרחף באוויר, ואני בין שמיים לארץ לבד, וזה פשוט מדהים, פשוט מדהים.
כמה צניחות צנחת בשירות?
אני לצערי, בגלל בעיות של מזג אוויר, אני צנחתי רק פעם אחת, בעיקרון בהכשרה עושים שלושה צניחות.
זה אומר, איזה כנפי צניחה יש לך?
אני, יש לי את הכנפי, זה כנפי צניחה רגילות, סטנדרטיות, עם רקע, עם רקע אדום, אתה מקבל רגע, רגע, רקע כחול בהכשרה, אחרי זה אתה עובר לרקע ירוק, כן, כן, סליחה, הרקע שלי זה רקע ירוק, כן, זה רקע ירוק אני קיבלתי.
ואם אני לא טועה, רקע אדום מקבל רק מי שצנח צניחה מבצעית שלכם, שיש איזה רק למעט.
כן, נכון, רקע שחור זה אם, קרה, אם אתה נוחת בים, רקע לבן זה אם אתה עשית מעל 50 צניחות.
אתם מרגישים את ההיסטוריה? נגיד היסטוריה של גבעת התחמושת עם צנחנים והכל?
גבעת התחמושת שם היה הסוף של המסע קומטה שלי, שם עשינו את הטקס. יש איזה, עשינו סיור שם ויש איזה משהו כזה מאוד מעצים של כזה, בונה, הראשונים בגדוד נלחמו פה ואני עכשיו עומד פה אחריהם, וזה מאוד, זה, יש לזה איזשהו מעמד כזה של בונה, אני צריך להמשיך פה אנשים שעשו דברים מדהימים בחיים שלהם, ויש רצון מאוד גם להיות יותר טוב מהם באיזשהו מקום.
יש את ההיסטוריה ביום יום שולחת אתכם?
אני חד משמעית מרגיש מאוד מאוד גאווה ללכת ברחוב, וגם בעיקר בסדיר, כשהייתי יוצא הביתה, הרגשתי סופר גאווה ללכת על א' עם הנשק והכנפיים והסיכת לוחם וקומטה אדומה, נעליים אדומות, חצאית, ו... זה פשוט, יש גאווה מאוד מאוד גדולה בשבילי להיות צנחן.
איך היה הגיבוש בשבילך? היה קשה? משהו שכדאי להתכונן אליו?
הגיבוש שלי זה היה גיבוש קורונה, אז הרבה מאוד דברים השתנו, זה היה גיבוש גם באמת שהוא היה יחסית קל. היה לנו ריצת ביפים, ואחרי זה כמה מבחני כוח, משחקי חשיבה כאלה ועבודה בתור קבוצות, רעיון, ובזה זה נגמר, אבל לא היה לי קשה.
שאמרו לך שהתקבלת, מה היה התגובה שלך?
וואלה, אני זוכר, קיבלתי את ההודעה, זה היה באמצע שיעור, ופשוט קפצתי באוויר והתחלתי לרקוד, והמורה שלי לא הבינה מה קורה לי, ופתאום אני התחלתי לשלוח למאמנים שלי, ולהורים, ולכולם, ולזה, ופשוט חגגתי שהתקבלתי לצנחנים.
אני מנחש שהמורה הייתה בשוק טוטלי.
האמת שלא, כי הם כולם ידעו שכזה, שאני מאוד חזק פתאום בכושר קרבי, ואני מאוד, כאילו, הייתי סופר צהוב על זה גם באותה תקופה, אז כאילו, כולם ידעו שאני אמרתי לכולם שאני מכוון ללוחמה וזה, ואני משקיע בכושר שלי, הייתי בכושר סיאס, אז, אז כן, אני חושב שכאילו, היא לא יודעת איך לאכול את זה באותו רגע, אבל אז שהיא הבינה בדיוק מה קורה, אז היא מאוד פרגנה ומאוד תמכה בי.
אם אח שלך עכשיו מתקבל לצבא והולך ללוחמה, היית ממליץ לו ללכת לצנחנים?
חד משמעית. חד וחלק. שילך לצנחנים, יהיה לו שירות מהמם, מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד, מאוד מעניין. יש בו גם הרבה מאוד סיכון, בעיקר עכשיו גם בגלל המלחמה, אבל חד משמעית לצנחנים. בעיקר כאן להמשיך את המורשת המשפחתית.
איזה ערכים קיבלת מהם?
בעיקר קיבלתי את הערך של כל דבר שאני עושה בחיים, אם אני מתחיל משהו אז אני מסיים אותו, אני לא עושה דברים באמצע ואני לא עושה אותם חצי קלאץ', אני עושה אותם קודם כל עד הסוף ואחר כך אני משתדל לעשות, משתדל ועושה אותם על הצורה ועל הדרך הטובה ביותר. את הערך של מסוגלות, להוכיח לעצמי שאני מסוגל לעשות הרבה מאוד דברים ולצאת מאזור הנוחות שלי, זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי לי ומאוד חשוב לי להכניס את זה בעיקר בחיי היום יום. והתחספסתי מאוד, מאוד נהייתי הרבה יותר קשוח, הרבה פחות נאיבי, הייתי ילד מאוד תמים בעיקר, והצבא מאוד מאוד שינה לי את הפאזה הזאת, כי בעיקר כי ראיתי גם את הצד הפחות טוב שיש לעולם להציע.
באיזה גזרות שירתת?
אני בעיקר במהלך הסדיר, אני שירתתי רק באיוש, בעיקר במשך סך הכל, אם אני מסתכל על זה בסביבות השנה וחצי הייתי בשכם, ואחר כך במילואים שירתי בכל הגזרה הצפונית, סוריה ולבנון.
איזה גזרה הייתה לך הכי מעניינת, הכי קשה?
הכי קשה הייתה שכם, זה היה בתקופה כשאביב כוכבי היה רמטכ"ל ובני גנץ היה שר הביטחון, שהוא גילה, הייתה איזושהי הבנה שרוב הפיגועים במדינה יוצאו, היה תקופת פיגועים נוראית בארץ, והייתה הבנה שהפיגועים יוצאים משכם. אז הוא חז לעשות סגר על שכם, ממש לחתר אותה, ולעשות ממש בכל צומת יציאה וכניסה משכם לעשות איזשהו מחסום, וזאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה בשירות, הרבה מעצרים, הרבה תפיסת מבוקשים, היה לנו גם ניסיון פיגוע על הצוות שלי, הייתה תקופה לא פשוטה.
באיזה תקופה של השירות היית?
הייתי בחצי השני של השירות שלי, אני יצאתי משם, שנשארו לי, לדעתי, נשאר לי חצי שנה לשירות אחרי שיצאתי משם, משהו כזה.
אתה מדבר על תקופת שומר חומות ועל הכל...
קצת אחרי שומר חומות. זה 4-5 חודשים אחרי שומר חומות.
זה היה קשה לעשות סגר על כל המקומות האלה?
כן, כי זה היה עמדות של, אמנו שם 6 אנשים, במשך זה היה משמרות שממש 12 שעות שמה, 12 שעות מנוחה, ככה לאורך כל הזה. ומדי פעם מוצאים אותי, שמים אותי בחמל, וכשאני בחמל אז יש מלא אירועים בגזרה, וצריך לנהל איזה 3 אירועים במקביל פתאום, הרבה לילות בלי שינה, השעון שלך מתהפך לגמרי, מנסים ממש בצוות לגנוב את הרגעים הקטנים האלה של לשבת ביחד, בין אם זה לשיר, או לעשות על האש, או לשחק כמה משחקים ביחד, תמיד ניסינו לגנוב את השעות האלה.
למדת על עצמך משהו מזה?
למדתי על עצמי שבסופו של דבר אני... למדתי שאני חייב כאילו להתחיל להתחספס ולהתחיל להבין שלא כל העולם, לא כל העולם ורוד, ויש צדדים אחרים לבני אדם ולאנשים. אז כן, אמרתי שאני חייב טיפה לפתח טיפה אור של פיל כדי להתקדם באיזושהי צורה מסוימת. ודרך הצבא הבנתי שהתשוקה שלי באמת זה חינוך.
תכף אז נגע בזה, אבל קודם כל, מה השונה של צנחנים מחיר אחר? למה צנחנים זה בין הגיבוש היחידי שיש לחיר?
אני חושב שיש מין רצון מאוד גדול בצנחנים שיגיעו באמת האנשים האיכותיים. בהבדל משאר חטיבות החיר, צנחנים הם החטיבה היחידה שהצורת התניידות שלה היא ברגל. גולני הם רכובים על רכבים משוריינים, כנל גבעתי, פיר הם עד עכשיו הם היו בדרך כלל באיוש, היום הכניסו אותם יותר ללחימה בעזה, אז אני פחות בטוח מה ההתניידות שלהם, אבל לדעתי גם, כנל גם נחל, וצנחנים זה ללכת ברגל. בין אם זה תרגילים חטיבתיים פתאום של שבוע, וחמישה ימים, שפשוט אנחנו הולכים 180 קילומטר, עם תיק ששוקל איזה 20 קילו, פשוט הולכים כאילו לתרגיל הבא. אין רכב שיבוא ייקח אותנו.
מה היה הרגע הכי משמעותי בשירות שלך?
וואו, זאת שאלה... יש המון רגעים שהיו לי מאוד מאוד משמעותיים, באמת באמת המון, בין אם זה היה פתאום לגלות שניסו לו, היה ניסיון פיגוע לחברים שלי, שזה היה לי גם איזושהי נקודת מפנה בעיקר מחשבתית, והתקופה של ההפגנות בעיקר, והמפגינים של התושבים של יהודה ושומרון היהודים, ההתמודדות איתם הייתה הרבה פעמים מאוד קשה, אבל אני חושב שאחד הרגעים היותר משמעותיים שהיו לי, זה פתאום לקבל שיחת טלפון מהרסר של הגדוד, מהנגן משמעת, שהוא אומר לי ש... זכיתי בתור לוחם מצטיין, ואז הבנתי שבאמת כל ההשקעה וכל הדברים שעשיתי בשירות באמת היו שווים את זה, וזה היה פשוט תחושה מדהימה בגוף, כאילו באותו רגע שקיבלתי את שיחת הטלפון, כל הצוות שלי היה אצלי בבית תוך שעתיים, וחגגנו לגמרי את הדבר הזה, זה היה בשבילי רגע, אני לא אשכח את שיחת הטלפון הזאת, נראה לי בחיים.
השיחת טלפון הכי מספקת שהייתה לך.
בהתחלה אחת המשקיות התקשרה אליי ואמרה לי שהיא מצרפת את הרסר לשיחה. עכשיו אני מאוד, אתה יודע, זה רסר, אז כאילו כולם מפחדים ממנו. זה היה בקטע של אני מהאינסטינקט, אני הלכתי למראה להסתכל אם אני מגולח ועם השיער שלי תקין, והייתי בבית בחופשת שחרור כבר. ואז הוא מתקשר אליי, מה קורה, הגבר זה, הייתי בהלם. ואז פתאום הוא אומר לי שהוחלט שאני הלוחם המצטיין של המחזור, ושאני מקבל כרטיס טיסה ואת הגביע שלי וכל מיני דברים כאלה ואחרים, והייתי בהלם. לא ידעתי איך להגיב לזה, התחלתי להתקשר למפקדים שלי, להגיד להם תודה והכל, וכן.
איך השביעית תפס אותך?
השביעית תפס אותי כשהייתי בחול, אני בדיוק הייתי צריך לתפוס טיסה לארץ חזרה מיוון, ואבא שלי, נלחמתי איתו על זה של החיים, אבל הוא מאוד מאוד התעקש, הוא לא רצה לשלוח אותי חזרה לארץ, הוא לא הסכים שאני אעלה על מטוס לארץ, הוא שלח אותי ללונדון, אח שלי היה גר שם למשך תקופה, הוא שלח אותי לשם, אחרי 4 ימים התקשרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אם אתה לא עוזר לי להגיע לארץ, אני מבחינתי, אני הולך לישון בשדה תעופה, אני מגיע לארץ עכשיו להתגייס למילואים, ומאותו רגע, באותו, ממש יומיים אחרי זה, יום אחרי זה, תפסתי כבר טיסה לארץ, חיכיתי איזה יומיים שלושה, נסעתי לבסיס, אמרתי להם, תחתימו אותי על ציוד, אמרו לי לא, כי היה כל כך הרבה אנשים אז. אז אמרתי, אני לא זז מפה עד שאתם מחתימים אותי, לא נתנו לי, ישנתי באוטו, אמרתי, אני לא חוזר הביתה, לא מעניין אותי, ישנתי באוטו, קמתי בבוקר, ישבתי עליהם עוד פעם, במשך איזה 3 שעות שרק ייתנו לי ציוד ויתנו לי נשק, ונכנעו, נתנו לי את הציוד שלי, נתנו לי את הדברים, ונסעתי דוח לצוות.
איך היה המילואים בשבילך?
תקופה מאוד מאוד מאתגרת, כי אתה בסוף כבר אזרח, ואתה רוצה להתחיל את החיים שלך בצורה מסוימת, ולהתחיל את הלימודים מאוד רציתי, ו... פתאום לעצור את החיים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עשיתי כבר מעל, כמעט 300 ימי מילואים, ואני משוחרר רק שנתיים וחצי. אז זה מאוד, זה היה קשה לפעמים, הרבה היה תקופות שהיה קשה לאכול את זה, גם הייתי בלבנון ממש בשיא הלחימה שם. אבל עוד פעם, גם דברים כאלה אפשר ללמוד על עצמך המון, הקשר עם הצוות מאוד מאוד מתחזק, ואתה מבין שוואלה, שם באמת הגעתי להבנה הזאת בשביעי, הגעתי להבנה שזאת המשפחה השנייה שלי, ואני אהיה איתם לא משנה מה.
אתה מרגיש באיזושהי סורה שהחיים שלך סוג של נתקעו, מה זה המילואים?
היה תקופה שהם נתקעו קצת, בעיקר בלימודים ומבחינת עבודה, אבל אני חושב ש... אני יודע שהצלחתי מה שנקרא להתאפס על הדברים האלה ולרוץ על זה כמה שיותר, כי לא דחיתי את הדברים, זה לא שטסתי לטיול גדול של חצי שנה ודחיתי את הלימודים וזה, לא. איך שביום שסיימתי את המילואים בסבב הראשון, בחודש וחצי איחור הגעתי עוד פעם ללימודים לווינגייט, התחלתי את השנת לימודים, ומאז אני גם, זה כל פעם היה ככה, פתאום גם בשנה שעברה, זה היה לי איחור של איזה חודש ללימודים עוד פעם, ועוד פעם הייתי צריך להשלים הרבה דברים, אבל כל פעם פשוט דחפתי את עצמי ממש להשלים את הכל ולהתקדם בכל התחום הזה.
כמה סבבים עשית?
עשיתי סך הכל 4 סבבים.
כשקראו לך למילואים בפעם האחרונה, מה חשבת?
ממש 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 לא רציתי ללכת, כי זה היה עוד פעם בחופשת קיץ שלי, אחרי שבדיוק סיימתי מבחנים, והיה לי עדיין מבחנים שהייתי צריך לעשות, וגם עוד לא השלמתי אפילו את כולם, יש לי עדיין 2 שאני צריך עדיין לעשות משנה שעברה, אבל סך הכל אמרתי סבבה, אז אני הולך, הכל טוב. לא קרה כלום, זה היה בסוריה פעם, בכתר החרמון. זה היה צו מאוד מאוד ארוך, אבל עברנו בשלום, הכל בסדר.
היית בכל הגזרות של הלחימה?
לא, אז לא הייתי.
אני מניחה שגם לא היית באיראן.
לאיראן, וואלה, הקפיצו אותי ללחימה עם איראן, אמרתי להם, מה אני עושה פה, אני רגלי, מה אני אלך ברגל? לא הבנו למה קראו לנו אפילו, אבל מגיעים.
אם קוראים מגיעים. מה היה הרגע הכי מספק שהיה לך במילואים?
רגעים מספקים במילואים אין הרבה. אין הרבה, כי אתה מאוד בקטע של אני רוצה פשוט להתחיל את החיים שלי, אז זה כאילו מאוד, אתה מת כבר לעוף משם הרבה פעמים, אבל הכניסה ללבנון הייתה בשבילי מאוד משמעותית, פתאום נדרוך במדינת אויב, גם אם זה היה מאוד יחסית קצר ולא עכשיו יותר מדי, לא בזו שעשינו משהו עכשיו, מאוד סקסי ומאוד גדול, אבל זה היה בשבילי מאוד משמעותי להגיד, וואלה, אני בתוך מדינת אויב עכשיו, ואני עושה משהו שיש מצב שיש לזה השפעה יותר גדולה ממה שאני מבין.
קלטת שאתה חלק מההיסטוריה?
לא נתפס לי.
עכשיו אתה קולט על זה?
עדיין לא, זה הזוי מבחינתי.
אתה מרגיש לחוץ במילואים במה שאתה עושה?
כן, ממש מעט.
כשאתה במילואים, אתה מתגעגע לחניכים הכושר קרבי?
לא שקר, יש לי איזשהו התנחת הקלה שהם לא יכולים לכתוב לי והם לא יכולים להציק לי, סתם אני צוחק, ברור שאני מתגעגע להם.
אז להגיד להם למשך לשלח הודעות.
לא צריך להגזים, למה כי יש חבר'ה שאוהבים לכתוב לי ב2 בלילה ולי אין כוח לזה יותר, אז לדעת לאזן אני אקרא לזה, אבל יכולים לכתוב לי מתי שהם רוצים.
קיבלת ערכים מהמילואים?
ערכים מהמילואים? אני חושב שזה פשוט חיזק לי את הערכים שקיבלתי בסדיר.
איזה ערכים של להמשיך ולא לוותר לעצמך?
זה להמשיך ולא לוותר לעצמי, זה מאוד ערך גם של אם אני לא יהיה פה, זה מישהו אחר שיהיה פה, ואין מה לעשות, זה חלק מהחיים שלי וחלק וכשאני אמרתי לעצמי, אני הולך להיות לוחם, אז זה חלק מזה. וצריך להגיע להבנה הזאת, שמילואים זה יהיה חלק בכל החיים שלי, עד שאני אהיה בין 40-45 כנראה. אז כאילו, כמה חודשים האלה בשנה, זה יהפוך לשגרה בסוף.
מתי בפעם הראשונה קלטת שאתה באמת לוחם, שאתה באמת במילואים?
במילואים או לוחם?
במילואים ואז לוחם.
פעם ראשונה שקלטתי שאני במילואים, זה היה כשהגעתי בפעם הראשונה, היינו בלבנון, עשינו הגנה, לא בלבנון, עשינו בגליל המערבי, עשינו הגנת יישובים, ופעם ראשונה הייתה שם אזעקה, וכאילו פתאום טילים נופלים איזה 100 מטר מאיתנו, 200 מטר מאיתנו, כאילו ברדיוס מסביב ליישוב כזה, ובומים של החיים, ואז פתאום אנחנו רואים את ההפגזות של חיל האוויר, ורואים פטריות אש ענקיות בשמיים באמצע הלילה, ואז הבנתי, אוקיי, אני במלחמה ואני במילואים. זה סרט אחר, כאילו עכשיו, אני אשכרה בתוך מלחמה עכשיו.
יש עבירה תמיד במילואים שאתה במלחמה, או יש עבירה מדי פעם רגועה?
קשה מאוד לשמור על מתח מבצעי. בעיקר, בהתחלה זה מאוד מאוד קל, אחרי זה זה מאוד מאוד קשה. אבל איך שאתה מתנהל בשגרה, זה איך שאתה מתנהל במלחמה. אם בשגרה אתה לא מקצועי, הציוד שלך הוא לא עומד פיקס, ואתה לא, מה שנקרא, באמת עוזר, יכול להיות שזה לעזור לחברים עם השמירה, או להכין להם אוכל, או רגע לדאוג שהמיטה שלי מסודרת, או לעשות את המשימות ואת המטלות ואת השמירות שנותנים לי על הצורה הטובה ביותר. ככה זה יהיה גם במלחמה, אם אני עכשיו אני אהיה במלחמה באמת מול אויב פנים מול פנים. גם אם אני, כל אחד חושב שבמהלך לחימה הוא יהיה הלוחם הכי טוב שיש, ואם אתה לא מתנהל בשגרה שלך כמו שצריך, גם שם אתה לא תתנהל כמו שצריך. מתח מבצעי זה יורד מאוד מאוד מהר, אחרי כמה שעות גם.
מה היה הרגע הכי מפחיד שהיה לך במילואים?
היינו במערב, ופתאום היה, כאילו, היינו כל כך קרובים לגדר, שקודם כל אתה שומע את הטילים נופלים, ואחר כך יש אזעקה. קודם כל יש את השיגורים, ואתה שומע את הטילים בדרך אליך, ואחר כך יש אזעקה, ואז פתאום כולנו נשכבים על הרצפה, אז כאילו, וואלה, זה רגע שהוא יחסית מלחיץ, רגע שהוא לא, זה, לא סימפטי כל כך.
היית מחליף את הפקל שלך בפקל אחר?
אני לא כל כך, היום אני פחות משתמש בפקל הזה, אני עדיין מאוד מאוד אחראי בתוך הצוות, וכן, יש אנשים שהגדירו אותי כמפקד, יש אנשים שלא, אני כרגע לא מגדיר את עצמי, כי בסוף כל מה שאני עושה זה באמת באיזה התנדבות מלאה, כי אני רואה את החברים שלי שהם המפקדים שלי, ואני רואה כמה שקשה להם, אז אני עוזר להם כמה שאני רק יכול, בכל תחום שאני מכיר ויודע, אבל לא, לא הייתי מחליף את זה בשום דבר אחר.
מה דחף אותך להמשיך בכל הימי מילואים?
הצוות. חד משמעית הצוות שלי.
אתה מרגיש שזה משפחה כבר?
בטח. אז הייתי מלווה בחתונה של אחד מהם, ועוד אחד, עוד אחד התחתן גם לפניו, יש לנו חתונה ממש בקרוב של אחד מהמפקדים שלנו מהסדיר, אנחנו כל הצוות הולכים, זה כל פעם שאנחנו הצוות ביחד, זה פשוט כל העולם לא אכפת לנו מכלום, ולא אכפת לנו מאנשים אחרים, ולא מעניין מה קורה לנו בחיים האישיים, פשוט הכל, זה פשוט אווירה מדהימה, פשוט אווירה מדהימה שאנחנו יוצרים ביחד.
יש לך מישהו שאתה לוקח ממנו השראה?
כן, חד משמעית. חד משמעית, יש לי את אליה אברהם, המפקד הישיר שלי, שהוא חד משמעית הציל לי את החיים לא פעם ולא פעמיים, גם נפשית וגם פיזית, והוא פשוט בן אדם שאחד האנשים שאני הכי מעריך בעולם, וכמובן שיש עוד הרבה מאוד אנשים, אבל הוא מאוד לקח אותי כזה תחת חסותו, גם בעיקר במילואים, מאז שנכנסתי למילואים הוא מאוד לקח אותי תחת חסותו, ואני רואה כמה שהוא באמת דואג לי ואני דואג לו, והאחווה ההדדית הזאת שנוצרה בינינו בשנתיים האלה, זה מדהים, זה מדהים באמת.
איתן שלפני המילואים ואיתן שאחרי השתנה?
כן, מאוד.
ומה השתנת?
השתנתה לי מאוד הדעה הפוליטית, הייתי פעם ימני אמצע כזה, נוטיתי אפילו מאוד מרכז, והיום אני הרבה יותר ימני בדעה שלי. נהייתי הרבה יותר קשוח, בן אדם הרבה יותר ריאלי, הרבה יותר מחובר לקרקע ולמציאות, ועוד פעם זה כל התמונה הזאת של העולם ורוד, ואנשים באמת, בכל בן אדם יש טוב לב מסוים, נעלם. אני יודע שיש אנשים שחד משמעית יש להם את הטוב לב הזה, ואני מנסה לראות את זה עדיין בכל אחד, אבל אני מאוד בידיעה של, וואלה, יש גם אנשים לא טובים בעולם הזה.
אחרי מילואים זה קשה להסתכל על הטוב?
זה מאוד מאוד תלוי בגישה שיש לך לחיים ככלל גם לפני המילואים. אני בתור בן אדם תמיד הייתה לי גישה של באמת להסתכל כמה שיותר על הטוב וכמה שיותר על הדברים האופטימיים והחיוביים בחיים, אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט להמשיך להסתכל ככה, בעיקר אחרי שאתה מאבד חברים, אתה מאבד הרבה מאוד אנשים שהכרתי, אז זה פתאום קשה להמשיך להסתכל על זה ככה.
אתה מתחרט על הבחירה של להיות במילואים, של להיות לוחם?
חד משמעית לא.
אם היה לך אופציה אחרת לשנות משהו, היית משנה?
כלום.
מה החשיבות בעיניך של להיות בקרבי?
אני חושב שלאדם במדינת ישראל, קודם כל, להיות בקרבי, בלי קשר לחובה שיש לך, אני חושב לכל אחד מאיתנו, יש חובה מסוימת להיות לוחם ולהקריב למען המדינה שלו, אני חושב האופי שאתה יוצר לעצמך ב, ב, בקרבי, אתה לא תצליח ליצור את זה בשום מקום אחר. היום אני יכול לעבור ברחוב ולדבר עם אנשים, בעיקר בלימודים לדוגמה, אני יכול להסתכל על בן אדם ולהגיד חד משמעית, אחרי 5 דקות של שיחה, אם הוא היה לוחם או לא. זה אופי של בן אדם אחר. הרצינות וההשקעה והגישה והרבה מאוד דברים כאלה, שאפשר לראות שיש בבן אדם הרבה יותר רציני שעומד מולי, כי הוא היה לוחם.
יש משהו שמי שלא היה במילואים או היה לוחם לא יבינו?
חד משמעית. יש הרבה מאוד דברים שבן אדם, אם בן אדם לא היה במילואים ולא נלחם ולא היה לוחם בשירות שלו, יש דברים שהוא לא יבין בחיים.
זה כואב לך להבין שיש אנשים שלא רוצים להתגייס ויש אנשים שלא הולכים למילואים בידיעה שאתה עשית כל כך הרבה עמי מילואים?
ברור. זה... אין מה לעשות. אנחנו חיים במדינת ישראל ואנחנו בסכסוך עם העם הפלסטיני, בסכסוך שלא ייגמר. ויש לנו חובה מסוימת למדינה הזאת לבוא ולשרת ולתת את 3 שנים האלה. 2.8, 2.5, כמה שרק תרצה. אבל כן, יש חובה מסוימת שצריך לעשות אותה. נקודה. אי אפשר פשוט להתעלם מהעובדה הזאת. ואנשים שלא רוצים לעשות את זה ואומרים שהם לא מתכוונים לעשות את זה. וואלה, זה כואב לשמוע את זה. זה מבאס.
אתה חושב שמי שיכול ללכת לקרבי צריך ללכת לקרבי?
כן.
יש אנשים שלא מוכנים לזה נפשית, איך אפשר יותר להכין, איך אפשר להיות יותר מוכנים?
קודם כל, אני חושב הדרך הכי טובה להתכונן לשירות קרבי, זה חד משמעית הספורט. ספורט זה עולם ענק, שאפשר ללמוד ממנו גם על עצמך בעיקר המון, זה לשים את עצמך בסיטואציות שהן לא הכי נוחות, ולהגיע לקצה מבחינת הכושר הגופני שלי, ומבחינת מה שאני חושב שהיכולות שלי יכולות לתת לי, ופשוט חייבים. פשוט חייבים, אני חושב שבאמת הספורט זה אחד הצורות הכי טובות שיש להתכונן ללחמה.
אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואז מיד השאר נתחיל לדבר על איך זה להיות מאמן כושר קרבי, במיוחד בשנת מלחמה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער, הדס הנאורים.
שלום ולא מבוכים השווים. אז איתן, קודם כל, מה דעתך על מכינה מבחינת הכושר?
מבחינת הכושר קרבי, מה הדעה שלי?
מבחינת הכושר ומבחינת בכללי, מכינה שנת שירות.
אני חושב שמבחינת שנת שירות, אני חושב שזה אחלה רעיון, גם מכינה, אני חושב שלקחת את השנה הזאת אקסטרה, זה יכול להיות אחלה רעיון, אבל תדע עם עצמך, או תדעי עם עצמך לפני שאתם ניגשים לדבר הזה, השאלה מאיפה זה נובע, מפחד להתגייס, או מתחושה כזאת של אני לא מוכן עדיין לגיוס, ואני צריך שנייה לקחת עוד שנה באמת לשפר את עצמי ולעבוד על עצמי, גם מבחינת כושר וגם מבחינת אופי. כאילו, אני יודע שיש הרבה 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 אנשים שזה באמת עוזר להם, והרבה אנשים זה מאוד מאוד מפתח אותם, אז צריך לדעת לנהל את זה, ולדעת שזה מגיע מהמניעים הנכונים.
איך נהיית מאמן כושר קרבי? מה התחיל לזה?
אני מאוד מאוד רציתי להיכנס לחינוך כבר שנים, זה למה גם אני עושה את התואר הזה כדי להיות מורה בסוף, ואמרתי, ולא יכולתי כבר למלצר, זה עבודה שאמרתי לעצמי, די, אני חייב להתרחק מהעולם הזה, אני לא יכול, זה כל יום היה כבר סבל, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז בואו, אני אנסה להיכנס לעולם של הכושר קרבי, וניסיתי בכמה מקומות, ולא בדיוק הסתדר לי, לא בריאיון פה או שם, כל פעם נתקעתי בשלב אחר, עד שגיליתי את אקספרט, ושם באמת הם ראו את הניצוץ שיש לי, ואת זה שאני באמת יכול, ויכול באמת לתת להם מעצמי כמה שיותר, והיום זה כבר שנה שנייה.
אתה מרגיש לחוות בלהיות מאמן כושר קרבי?
ברור, חד משמעית. לעזור להכין את הדור הבא של החיילים והלוחמים של מדינת ישראל, אני חושב שזה אחד העבודות הכי טובות שבן אדם יכול להכין לעצמו.
מה החשיבות בעיניך של להיות במאמן כושר קרבי?
זה לתת לקודם כל הילדים ולבני נוער היום את הבמה הזאת של לבטא את עצמם דרך האימונים. ולבוא ולהיות הבן אדם הזה, שאני יודע בתור ילד היה לי מאוד מאוד קשה להיות פתוח מול או ההורים שלי או המורים בבית ספר, אז פתאום כשמגיע הבן אדם הזה מבחוץ שהוא המאמן, הרבה אנשים יכולים, תופסים אותו בגישה מאוד מאוד שונה ואחרת. ומשתפים הרבה ומדברים הרבה, ואני מרגיש את זה גם על הקבוצה היום, אז אני מאוד מאוד נהנה מזה ומאוד מאוד כיף לי להיות חלק מהחיים שלכם ולעזור לכם גם בבעיות היומיומיות שיש לכם.
איך מתכוננים יותר טוב ליחידה שאתה מכוון?
כל יחידה יש לה, תראה, בסופו של דבר בשורה התחתונה, אם אתה מכוון לסיירות אתה צריך לעבור את הגיבוש, ובין אם זה קומנדו אז יש לך 2 גיבושים או כל דבר כזה או אחר, אז לדעת שאתה חייב לעבור על הכושר האירובי שלך, לדעת שאתה צריך להיות חזק גם בראש מנטלית, להבין שאסור לוותר, לא משנה מה, וכל דבר נגמר בסוף. זה לא שדברים כאלה נמשכים לנצח, גיבוש זה 4 ימים, 3 ימים, 5 ימים, גג. זה נגמר בסוף, אז פשוט להמשיך לתת. פשוט להמשיך לתת ולהילחם על המקום שלך בכל דבר קטן.
אם שרוצה חיר, צריך ללכת לכושר קרבי?
כן.
מה החשיבות בעיניך?
זה נטו הכנה גם של הכושר שלך, כי מבחינתי אירובי זה הבסיס להכל. אין לך כושר אירובי טוב, אני לא יכול להסתער, אני לא יכול עכשיו לעשות הליכה מאוד ארוכה, או מסע מאוד ארוך, או עכשיו לבוא ולדפוק ספרינט במלחסות, אם אני צריך גם באיוש, או עכשיו בשטח, או כל דבר כזה או אחר, צריך להיות בכושר טוב, אין מה לעשות, אתה חייב להיות בן אדם שהוא בליבה, לא אומר עכשיו שרירים ענקיים ולהיות אצן אולימפי, אבל וואלה כן, שנייה שאתה תדע לרוץ טוב, ואתה תדע אלה, ואתה יודע עכשיו, או יודעת גם כמובן, לעשות כמה שכיבות צמיחה ומתח, ולדעת להרים וסט, ולדעת להרים אלונקה, צריך לדעת את הדברים האלה בסוף.
מי שלא במסלול קרבי, צריך או יכול ללכת לכושר קרבי?
חד משמעית, חד משמעית. גם בסופו של דבר, אני בקבוצה, בשבילי זה לא הגדרה כל כך לכושר קרבי, כי בוא, גם אתה חווה את האימונים האלה, אני לא עושה לכם כל היום שחילות, וכל היום רק אלונקות או דברים כאלה. אני מכין אתכם להתמודדויות עם סיטואציות ביום יום שלכם. והצבא זה מסגרת שאין בה היגיון. קשה מאוד מאוד לתפוס את זה ו... להתמודד עם זה במהלך השירות, זאת קפה ענקית שקשה מאוד להתמודד איתה. דרך האימונים אני רוצה לעזור לכם להתמודד עם סיטואציות יותר טוב ביום יום.
מה יותר חשוב לדעתך, הכנה פיזית או הכנה נפשית?
נפשית.
ומה זה יותר חשוב?
מה?
ומה זה יותר חשוב?
ומה זה יותר חשוב? בסופו של דבר אנחנו פועלים, אם עכשיו אני לא משנה מה הקושר שיהיה לי, אם אני לא חזק בראש ואני אומר לעצמי קשה לי אני מוותר, אז אני לא אצליח. ברגע שהראש חזק, הגוף יתחזק בהתאם. חד וחלק.
אז איך מתכוננים יותר טוב נפשית לצהל?
להכניס את עצמך לסיטואציות שהן פחות נוחות. תכניסו את עצמכם לסיטואציות שהן לא באזור הנוחות שלי. ובין אם זה אומר, וואלה, אני עכשיו, אני יוצאת להתאמן בגשם, או אני היום קם יותר מוקדם מבדרך כלל, או אני מגיע להתאמן בכושר קרבי למרות שלא בא לי היום, ואין לי כוח. או סתם לדוגמה, וואלה, אני לא סובל לשבת ללמוד למבחנים זה, אבל אני מתעקש עם עצמי כי זה חשוב לי.
איך בונים לעצמך תוכנית אימונים?
צריך לדעת, קודם כל, לכל תוכנית אימונים יש מטרה מסוימת. אתה צריך קודם כל לחשוב מה המטרה שאתה מחפש להשיג. אם אני מחפש להשיג כושר אירובי, אז אני אכניס סתם לדוגמה בתוך תוכנית אימונים 3 אימוני ריצה בשבוע. אם אני מחפש משהו שהוא יותר כוח ויותר חוזק, אז אני אכניס בין 3 ל-4 אימוני כוח, כי השרירים כי יש מין, השריר נבנה במנוחה, צריך לדעת לבנות את האימונים, את התוכנית אימונים, כדי שתקבל מספיק מנוחה לכל קבוצת שריר בגוף.
מה הכי חשוב לדעתך לפני גיבוש?
לפני גיבוש, כאילו, באותו, ממש, בחודש לפני הגיבוש, קודם כל, להתאמן בצורה סדירה, זה הכי חשוב. דבר שני, אתה מגיע שבוע לפני, או מגיעה שבוע לפני הגיבוש, לשתות הרבה הרבה מאוד מים, כל השבוע, לדעת שאתה עומדים להגיע עכשיו לסיטואציה, ולכמה ימים שהם לא פשוטים לגוף, וזה טראומה אפילו לגוף, אפשר להגיד, אז צריך לדעת להכין אותו כמו שצריך, שעות שינה, מאוד 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 חשוב שעות שינה, לישון 8 שעות כל לילה בשבוע הזה לפני הגיבוש, לא לוותר על זה, גם אם אני, זה אומר שאני יושב עכשיו שעתיים פחות עם החברים שלי, ואני לא הולך לישון ב-12, אני הולך לישון ב-10, אם אני קם ב-6 לדוגמה, או אני אלך לישון ב-11 כי אני קם ב-7, אני ישן 8 שעות. אני ישן 8 שעות, ותזונה, לאכול כמו שצריך, ארוחות מלאות בפחממה, בחלבונים, כדי לאפשר בנייה נכונה של השרירים שלנו, לקראת הדברים שעומדים להגיע.
איך אפשר לדעת שאתה מוכן לגיבוש?
אי אפשר לדעת עד שאתה מגיע. ההכנה, אתה חייבים לעשות את ההכנה הכי טובה שיש, ועכשיו תלוי בראש.
אתה גאה בבני נוח של היום?
כן ולא.
במה לא ומה כן?
אני מאוד גאה בבני נוער של היום שכן מחפשים באמת מה שנקרא לצאת מאזור הנוחות ומבינים את המשמעות של להיות היום בגלל המלחמה ביקוש ללוחמה מאוד מאוד עלה, שזה מדהים, זה באמת באמת מדהים, וזה אתה יודע, אין בתור אחד שבתחום הזה היום מבחינת עבודה ועיסוק אין יותר שמח ממני שדבר כזה קורה, אבל מצד שני יש עדיין את הצד הזה של הבני נוח שמחליטים עדיין לוותר לעצמם, כי למה? כי זה לא נוח, או כי זה קשה, או כי זה לא בשבילי, במרכאות. אז אם זה לא בשבילך, לפחות תמצא את ה... אם אתה לא יכול, פיזית, תמצא דרך אחרת לתרום למדינה, חד משמעית. מצד שני, אין שום סיבה, ואני חושב שזה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, לתת לפחד לשתק אותך מלעשות את הדברים שאתה רוצה לעשות בחיים, או שאת רוצה, כי... בסוף, אם לא ננסה, לא נדע. קודם כל, בואו ננסה. חם משמעית, הניסיון זה החלק הכי חשוב.
כשאתה רואה בני נוער שמתאמנים להיות ביחידה הכי גבוהה שאפשר, מה המחשבות שלך על זה?
גאווה, פשוט גאווה.
תודה שהגעת. יש משהו שתרצה לומר לסיום, משהו שתרצה להוסיף?
פשוט לנסות. פשוט לנסות את הדברים שחשובים אליכם בחיים ולפעול למען המטרות שלכם, כי אף אחד לא יפעל בשביל המטרות האלה. אם יש לי מטרה, אף אחד לא יעבוד בשבילה חוץ ממני. זה נטו נטו תלוי בנו.
תודה רבה שהגעת.
תודה רבה על האירוח.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.